היי לכולם, זהו האינטרסנטי עם הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני של השבוע באולפן אני, איתן אבריאל. זוכרים את האירוע שלנו על מחירי הדיור בעיר הגדולה, נכון? אם לא, הנה שוב הפרטים. ביום רביעי הזה, כלומר מחרתיים, ה-29 לשישי, בשעה 19:30 בערב, אנחנו נהיה בטוקהאוס שבנמל תל אביב, בפרק מיוחד של האינטרסנטים בפודקאסט לייב, שיעסוק בטירוף של מחירי הדיור בתל אביב. באירוע אנחנו נארח את העיתונאיות של דה מרקר, יעל דראל וגילי מלניצקי, וגם את חבר מועצת העיר אסף הראל, וננסה לענות על השאלות החשובות, למשל, למה אנחנו עדיין מתעקשים על דירה בתל אביב, גם אחרי שהיא הוכרזה כעיר היקרה בעולם. כולכם מוזמנים, הכניסה היא חופשית למי שנרשם, ואפילו מקבלים בירה ראשונה בחינם. איך מקבלים את כל הטוב הזה? חפשו בגוגל או בפייסבוק את המילים האינטרסנטים טירוף הנדלן, תירשמו ותגיעו לפגוש אותנו ביום רביעי. הכנסת ה-24 צפויה לסיים היום את חייה הקצרים, אבל עד הרגע האחרון ממשלת השינוי מנסה עדיין לשנות. או למעשה, לפחות להצעיר על מה שהיא הייתה רוצה לשנות, אילו הייתה ממשיכה את דרכה. היום למשל, השיקו משרד האוצר ומשרד החינוך יחדיו תוכנית להכנסת לימודי ליבה במערכת החינוך החרדית. אלא שלמרבה הפלא, בתוכנית יש רק גזרים בלי מקלות בכלל. אז מדוע שהיא לא תעבוד? סמי פרץ יהיה כאן, מהבית, בעניין הזה. בכלכלה לעומת זאת, הסיפור המרכזי בחודשיים האחרונים וגם בשבועות הקרובים הוא, כפי שכולם יודעים, עליית האינפלציה לרמתה הגבוהה ביותר מזה 40 שנה. אלא שאינפלציה היא ממש לא תופעה חדשה, והיא תועדה כבר לפני למעלה מ-2000 שנה, למשל אצל הקיסרים הרומאים, והיא גם הייתה אחת הסיבות המרכזיות לפרוץ מלחמות, למשל בגרמניה שלפני מלחמת העולם השנייה. דפנה מאור, עורכת הכלכלה הגלובלית, תעשה איתנו סיור קצר בהיסטוריה של האינפלציה ומה אפשר ללמוד ממנו. רק התחלנו להתרגל לרעיון ולהופעה של מכוניות שמונעות על ידי חשמל בלבד, ומי שרכש רכב חשמלי מתמודד יום-יום עם התשתית המוגבלת, בישראל לפחות, של עמדות ההטענה, והנה מגיעה אלינו טכנולוגיה שונה וחדשה לחלוטין. בימים אלה עולה לכביש מסעית ראשונה המונעת על ידי מימן, ומנוע שהדבר היחיד שנפלט ממנו הוא מים. אם אנחנו נראה בקרוב עוד רכבים כאלה, האם תקום בישראל תשתית מתאימה? אנחנו נדבר על כל זה עם כתב הרכב שלנו, דניאל שמיל. יאללה, מתחילים. שלום לסמי פרץ.
שלום איתן.
תעדכן אותנו איך אתה מרגיש היום? עדיין שלילי, חיובי?
עדיין חיובי, ובגלל שאני חיובי, אני רוצה לדבר על משהו חיובי היום. אז תשמע, במסגרת ההתפרקות של ממשלת השינוי, אז הם יורים ככה את כל התחמושת, כל עוד אפשר. היום הודיעו שר האוצר ושרת החינוך על תוכנית לקידום לימודי ליבה במגזר החרדי.
מדברים על זה שנים, לא קורה.
בדיוק, אז מדברים על זה שנים, וגם תמיד משתמשים במקלות, בגזרים, וזה אפילו היה במסגרת חוק ההסדרים של הממשלה הנוכחית, שכבר לא יבוא לידי מימוש. אבל התוכנית שפרסמו היום, מה שמעניין בה זה שתוכנית שיש בה רק גזרים, אין בה מקלות. אז הם החליטו שהם מגדילים את התקצוב למוסדות שיעשו לימודי ליבה. אז מצד אחד זה אומר, אני אתן לך ככה כמה מספרים כדי שתבין, הכוונה ללימודי ליבה בתי ספר יסודיים לבנים, לא לבנות.
שליבה אנחנו זוכרים, זה מתמטיקה, אנגלית ומדעים, פחות או יותר, נכון?
בדיוק. אז בגיל יסודי יש בערך 150 אלף תלמידים חרדים, ומתוכם שליש זה מוסדות פטור, כלומר הם מחויבים לעשות 55% לימודי ליבה, והם גם מתוקצבים ככה בהכי נמוך, 4,500 שקלים. אז באים ואומרים להם לתלמיד לשנה. אז אומרים להם, אם תגדילו, תקבלו יותר, תקבלו יותר פר תלמיד. קנה למוסדות אחרים, ששם התקצוב הוא 75%. לא עלה אותך בפרטים, אבל זה, בגדול יש שם כל מיני קטגוריות. אבל אומרים להם, חברים, ככל שתעשו יותר לימודי ליבה, תקבלו יותר תקצוב. שאלה, מה זה אומר לימודי ליבה? כי משרד החינוך ומשרד האוצר לא באמת מקבלים את הסמכות לפקח על מה מלמדים שם. הדרך היחידה שלהם לוודא שבאמת יש שם לימודי ליבה, זה שאותם תלמידים יתמודדו בבחינות הארציות, במבחני מיטב, כל המבחנים ההשוואתיים למיניהם, ואז הם בעצם באים ואומרים לאותם בתי ספר חרדים, אני לא אפקח מי המורים שלכם, איך אתם מלמדים, כמה שעות אתם מלמדים, אתם רק צריכים להביא את הילדים למצב שבו הם מתחנים בבחינות הארציות, ושיש שם ציונים סבירים, כלומר שזה לא באמת איזה בלוף, רק לקבל תקציב.
אז זהו, תראה, הנושא של בלוף הוא לא זר לכל מיני מגזרים, אבל גם לעדה החרדית. המנהיגי העדה החרדית לא מעוניינים בתלמידי ליבה, הם רואים איזה איום על דרך החיים של התלמידים שלהם, ואחרי זה של האברכים, וכל מי שלא יהיה. זה נשמע כמו איזשהו משהו שהוא מזמין התחכמויות. זאת אומרת, יקחו את הכסף, יעשו כאילו, כזה או אחר, ובסופו של דבר, לא יודע מה, התלמידים לא יהיו כאלה טובים, או שלא יגיעו לבחינה, או דבר מה אחר.
תראה, במשרד האוצר מכירים את העניין הזה, שאם אתה לא בודק, אז באמת לא עשית שום דבר. התוכנית מתוקצבת, אבל מי שאמור לפקח על זה יותר, זה משרד החינוך, שאמור לפקח גם על הדרך, כלומר, לא רק על המבחן בסוף שנה. ולכן הסיכום הוא שמשרד החינוך הוא זה שינהל את הוויכוח הזה מול בתי הספר החרדיים. אני חושב שמה שיקרה זה, אם זה יצא לפועל, זה שבשנה הראשונה יעשו איזשהו מבחן חיצוני כלשהו, כדי לראות באמת שהרמה שם, אתה יודע ללמוד את הרמה, אבל מהשנה השנייה, לפי ההשתתפות שלהם במבחני המיצב. הדבר הטוב בתוכנית הזאת, יכול להיות שהוא גם הדבר הרע. אתה לא מבלבל את המוח לבתי הספר החרדים, אתה לא נותן להם תוכניות לימוד מאוד מפורטות, הם עדיין אלה שיקבעו כמה שעות לימודי קודש, וכמה שעות לימודי אנגלית, מתמטיקה ומדעים, הם גם אלה שיקבעו מהי הרמה, ככה שמבחינת האוטונומיה שיש להם, היא די תשמר. השאלה היא האם התמריץ הזה, ואנחנו יודעים שבכלכלה תמריצים זה דבר שבדרך כלל עובד, אם אתה בונה אותו נכון וחכם, השאלה אם התמריץ הזה באמת יבוא ויגיד להם, אוקיי, אף אחד לא באמת מתערב לנו איך וכמה ואיך אנחנו עושים את לימודי היסוד, לימודי הליבה, אז אנחנו כבר נמצא את הדרך בעצמנו. וזה מין, האמת, זה מין מבחן לבתי הספר החרדים, לחברה החרדית, לבוא ולהגיד, אוקיי, לא באמת כופים עלינו שום דבר, בוא נראה אם כשבאים אלינו די טוב, האם אנחנו עובדים בטוב, האם אנחנו יודעים לספק את
כן,
הסחורה.
כן, אבל בממשלה הנוכחית, וזה באמת הודעה משותפת גם למשרד האוצר וגם למשרד החינוך, דבר יפה כשלעצמו באמצע קרב גדול על שכר המורים וכל הדבר הזה, חסר שיתוף פעולה של החרדים עצמם. זאת אומרת, חלקו איתם את התוכנית הזו, התייעצו איתם, שמעו מה הם אומרים, אולי הם נגד, אולי הם מאוד בעד.
אז זהו, תראה, שרת החינוך, דוקטור יפעת שאשא ביטון, אומרת שהתוכנית הזו נבנתה תוך הידברות ושיח עם החברה החרדית. עכשיו, אתה יודע, יש החברה החרדית, יש את המפלגות החרדיות, יש את הרבנים, החברה החרדית זה לא מקשה אחת, אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד זרמים, שיש דרגות נוקשות שונות, ככה שזה אמירה קצת כללית מדי, בוא נאמר טוב שעושים את זה בהידברות, אי אפשר כמובן לבטל את זה, אבל באמת המבחן הוא בשאלה עד כמה הם באמת רואים את זה כדבר חשוב, לא כאיזה תרגיל להוציא עוד קצת כסף, וכמה הם מבינים שזה לא עבור משרד האוצר, או עבור משרד החינוך, או עבור מדינת ישראל, זה עבור הילדים שלהם בראש ובראשונה, לתת להם עתיד קצת יותר טוב בשוק העבודה, וגם, אתה יודע, בלי שאף אחד ישפיל אותם, או ידרוס אותם, או יבוא אליהם עם מקלות ועם איומים וכדומה. השאלה למה זה יוצא כעת היא השאלה אני חושב יותר מעניינת.
זהו, יש בזה תקציב, זה בעצם לא יכול באמת לעבור בכנסת הנוכחית ככל שצריך לתקצב פה משהו?
זה יכול לעבור בכנסת כי זה לא, כשאתה נותן הטבות כאלה, מה זה הטבות? אתה בא עם תוכנית שהיא לא מחייבת לעבור דרך חוק ההסדרים, אז זה בסדר, אפשר להעביר את זה. אתה יודע, השאלה אם יש למישהו רצון להראות שיש פה הישג לשר האוצר, לאביגדור ליברמן, לשרת החינוך, ליפעת שאשא ביטון, השאלה אם המפלגות החרדיות רוצות לתת את ההישגים האלה, אבל מאחר ושוב, זה תהליך שכדי להבין אם הוא עובד, אנחנו נצטרך לפחות שנתיים, כרגע כל הצדדים יכולים להגיד שהם בסדר עם זה. משרד האוצר ומשרד החינוך יגידו, אנחנו קידמנו, אנחנו תקצבנו, החרדים יגידו, אף אחד לא קפה עלינו, אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים, ושוב, השאלה העיקרית זה האם באמת אנחנו נראה תוצאות לדבר הזה. זה שיש פה יותר ריבוי טבעי בשיעורים גבוהים מאוד של החברה החרדית, אנחנו יודעים, זה שיש תחזיות דמוגרפיות בזה שבעוד 20 או 30 שנה אנחנו נראה פה כמעט כל ילד שני, יכול להיות ילד חרדי בכיתה א', גם את זה אנחנו יודעים, ולכן אני חושב שהצורך בתוכנית כזו הוא קריטי, ואם זה לא יעבוד, אז יצטרכו לעשות פה משהו כן. יותר אגרסיבי, כי אי אפשר להמשיך בתוואי הזה של לייצר הרבה מאוד ילדים שלא יכולים להשתלב בשוק העבודה.
אז הפסימים יראו בזה איזשהו תוכנית שבסופו של דבר יכולה להסתיים רק בעוד כסף לחרדים בלי תמורה ובלי לימודי ליבה. האופטימים יבואו ויגידו, צריך לעשות משהו, אז לפחות להכניס אצבע קטנה בדלת ולבוא בטוב, אולי זה הדרך לעשות, כי עד עכשיו בכל השיטות הקודמות זה לא הצליח. היו תוכניות יותר גרנדיוזיות, תוכניות עם יותר מקלות, ותוכניות של להפעיל לחץ על החרדים כדי להצטרף בסופו של דבר, להכשיר את התלמידים שלהם לשוק העבודה העתידי, זה לא צלח. אולי בכל זאת לבוא בעדינות ובטוב, ובלי חסרונות, זה משהו שצריך לעשות אותו. חבל שכמובן אנחנו לא בקונסטלציה הפוליטית המתאימה לצאת עם זה ככה בכל הכוח.
במקרה של ליברמן, שבדרך כלל יודע, אתה יודע, לאיים ולדבר בשפה קצת די אגרסיבית.
כן, זה מפתיע, בדרך כלל הוא לוקח אותם במריצות למזבלה.
כן, בדיוק. אני חושב שאגב זה מכשיל אותו, עובדה שהוא מדבר ככה, אבל בסופו של דבר עושה תוכניות יותר רכות, אני לא יודע מה זה משרת, כן?
זה משרת את הבוחרים שלו ביום הבוחר.
יכול להיות, כן, אבל אנחנו צריכים לסופו של דבר שזה יקדם את מדינת ישראל, אם זה משרת בוחרים של מפלגת 5 או 6 או 7 מנדטים, זה פחות חשוב לנו.
אמת. סמי פרץ, תמשיך להרגיש טוב, תרגיש יותר טוב, תהיה שלילי ותחזור אלינו.
מבטיח שכל עוד אני חיובי, אני מביא דברים חיוביים.
100%. נוסחה מעניינת. דפנה מאור, שלום לך.
שלום.
עורכת הכלכלה הגלובלית שלנו, אני רוצה ממך שיעור קטן ומשעשע וחשוב לא פחות על האינפלציה. אנחנו רגילים למונחים כלכליים שזה משהו לפחות מהעת החדשה, ומסתבר שממש ממש לא, והדברים האלה כבר מתועדים אצל קיסרים רומאיים ואצל, בוא נקרא לזה, כל מיני תרבויות אחרות לפני 2000 שנה ומעלה. אז ספרי לנו, מי גילה את האינפלציה ראשון?
אי אפשר לתת קרדיט על גילוי האינפלציה.
לא, אני צוחק.
כן, ואני בטוחה שזה לא משעשע אף בן אדם שהולך ושולף את הארנק עכשיו בסופר, ובטח לא בשנות ה-80, שאני ואתה היינו ילדים או נערים, וההורים שלנו זוכרים את זה בטח כמו פצע, שמשבוע לשבוע באמת היו משלמים עשרות אחוזים יותר במקולת. אבל אני זכרתי, ולכן כתבתי איזה שבוע, שברומא העתיקה, הרי במה השתמשו בתור כסף? בהתחלה היום משתמשים בחיטה, או שעורה ליתר דיוק. אגב, המילה שקל היא מלשקול שעורה, ואחר כך הגיעו למסקנה ששעורה זה לא כסף כל כך טוב, ועכברים אוכלים אותו, נכנס גשם והוא מתקלקל, קשה מאוד. אם אתה קונה בית ואתה רוצה שלנו עליו בשעורה, אתה צריך כמה עגלות עם כמה שברים כדי להשיע את זה. ולכן התחילו לייצר ממתכות שכולם נורא אהבו והיו רצו שיהיה להם זהב וכסף. וכשאוגוסטוס קיסר שקבע את המשקל של המטבע כסף הדינריוס הרומי, אבל הלך ופחת הדור, ואיזשהו קיסר שהיה חסר לו תקציב החליט שהוא רוצה לחסוך בכסף במתכת. אז הוא דילל אותו, הוא עשה את המטבע במקום, לא זוכרת כמה אחוזים שקיסר קבע שזה לא יהיה פחות מ-95%, הוא הוריד את זה לחצי, חצי מהמטבע היה עשוי מכסף. עכשיו, בוא נגיד את זה ככה, החיילים הלגיונרים הרומים ששילמו להם במטבעות האלה, לא היו פריירים, הם מביאים לכם, מרמים אותם, שמביאים להם רודן ניקל, איך קראו לזה, חומר זה בארצות הברית?
כן.
ואז כשהם קנו ומחרו, והסוחרים ביקשו יותר מטבעות, ואז התחילה אינפלציה. הלחם שעלה דינארו קודם, דינריו, או איך שלא קראו לזה, עלה עכשיו 2. זה נורא 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 מפתה. זה כמו הדפסת כסף.
זה לא כמו, זה בדיוק הדפסת כסף. מבחינה כלכלית.
כן, זה תביעת מטבעות כסף. ואנחנו יודעים שבמצרים, גם כן בסביבות תחילת המילניום, אותו דבר, המלך החליט שהוא לא רוצה לבזבז את כסף היפה על כל מיני ריפרף, אז הוא התחיל לייצר מטבעות נחושת, ומחירים עלו. והרומאים לא ממש למדו מזה לקח, ופשוט הייתה אינפלציה, ויש הטוענים שהאימפריה הרומית זה היה אחד הגורמים. בוא נגיד את זה ככה, משבר מוניטרי לא מוסיף בריאות
לאף מדינה אף פעם, כן.
ויציבות לאימפריות.
את יודעת מה שאני זוכר מספר ההיסטוריה הזה, או מהפרק הזה בהיסטוריה הרומית, זה הניסיונות הלא מוצלחים של אותם איסרים ללכת ולעצור את האינפלציה, ובאחד הניסיונות היה, בסדר, אז בואו נעביר חוק שמי שמעלה מחירים עבור הלחם ושאר הדברים בשוק, זה אווירה שדינה מוות. אפילו זה לא עזר להם. התפתח שוק שחור, המחירים עלו בכל זאת, כנראה לא הצעירו את הדברים האלה במדבקה כמו שעושים היום, כי עונש מוות זה בכל זאת איזשהו משהו שמרתיע, אבל זה לא מנע מהמחירים לעלות, והיו צריכים להתמודד עם זה גם אז.
לכל דבר יש בסופו של דבר, אנחנו יודעים מחיר. דרך אגב, נשיא טורקיה, ארדואן, הוא גם רוצה לרסן את האינפלציה בכוח הרצון שלו, ו אסור להעלות מחירים, ופקחים מסתובבים בשווקים, ואוסרים לקנות דולרים, וכל מיני המצאות שרק בסופו של דבר עושות רע לאותם אנשים שהאינפלציה שוחקת אותם, ולא עוזר בכלל לעצור את האינפלציה, רק שוחקת האמון בכלכלה מבפנים ומבחוץ. מי רוצה בכלל להשקיע בטורקיה היום אחרי שהיא זכתה לפני 20 שנה לזרימה של השקעות חוץ?
כן, בואי נעשה איזשהו פאסט פורוד קדימה, היו הרבה מקרים של אינפלציה במהלך ההיסטוריה, אבל אינפלציה גם גורמת לצערנו הרב, למאבקים צבאיים, ומקרה כואב במיוחד הוא באמת האינפלציה המשוגעת שבין שתי המלחמות בגרמניה בתחילת שנות ה-30 של המאה הקודמת, שהרבה מאוד פרשנים והיסטוריונים קובעים שזו סיבה מרכזית לפרוץ מלחמת העולם השנייה, למעשה לעליית הנאצים.
לעליית הנאציזם, כן. צירוף של נסיבות שקשורות לענישה הכלכלית שהטילו על גרמניה ואוסטריה, אוסטרו-הונגריה, בסוף מלחמת העולם הראשונה, משבר כלכלי, והמטבע התחיל להישחק. דבר על אינפלציה, זה כבר היפר-אינפלציה, ואפילו אפשר למצוא לזה שמות עוד יותר מהירים. מה שעלה 100, הגיע ל-100 אלף תוך שנה, אנשים השתמשו בנייר של של השטרות, בתור, לא מטוסי נייר, דברים שימושים הם, זרקו את זה לתנור כדי להסיק אותו, להסיק את הבית.
צריך להתחמם.
הם השתמשו בזה כטפטים. זו אחת הסכנות של אינפלציה. אינפלציה כרוכה מאוד חזק. כמובן, באיכות החיים שלנו, יש לנו איקס כסף, אנחנו יכולים לקנות בו פחות, זה נורא מפחיד. אבל הפחד הזה גורם לשחיקה של האמון במוסדות. ואז, מי נכנס במקום הזה? נכנסים הדמגוגים הגדולים. והדמגוג הספציפי הזה, יהיו לו רעיונות מאוד מאוד גדולים ומרחיקי לכת.
בעיקר בכל מה שקשור לעם היהודי, וזה באמת
תואר הגזע, ובסופו של דבר, זה מלחמת עולם, הוא אותה לכבוש את אירופה, ואנחנו יודעים מה היו התוצאות, ובניגוד לאימפריה הרומית, שבאמת היו הרבה מאוד גורמים שעשו את זה, האינפלציה ברפובליקת ויימאר בתקופה של גרמניה הייתה בין מלחמות העולם, נחשבת לגורם מרכזי בזה שבעצם נוצרה קרקע פוריה לעלייה של הפשיזם.
כן, של משהו קיצוני. במקרה הזה זה היה פשיזם, אבל כל דבר קיצוני יכול לקרות ברגע שיש צרות כאלה.
היה שפל גדול, והיה משבר בכל העולם. לא בכל המדינות קמו דמגוגים כאלה, למרות שבלא מעטות זה קרה. דרך אגב, אחרי מלחמת העולם השנייה, האינפלציה עשתה משהו אחר. בארצות הברית הייתה אינפלציה, והדולר נשחק. והחובות האדירים שהיו לארצות הברית בגלל מכונת המלחמה האדירה שהיא פרנסה, נשחקו מאוד מהר, אבל כמובן שהצד החיובי הזה של האינפלציה, זה לא משהו שמישהו יכול לתכנן אותו, ואף אחד לא רוצה לבנות על זה. אני חושב שזה מבהיל כל מנהיג כמעט, שזה קורה בתקופתו.
זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, כי אני זוכר שלפני 11, 12 שנים השתתפתי בכנס דבוס, וזה היה תקופה של המשבר הפיננסי, ותקופה של משבר החובות, אנחנו זוכרים של אירופה, שהיו סימני שאלה אם האמריקאים והאירופאים הצליחו להחזיר את החובות שלהם, כי הם התחילו באמת ליצור חובות כתוצאה מכל התוכניות לסיוע לבנקים, והקונצנזוס בקרב רשימה מאוד ארוכה של כלכלנים הכי מכובדים שיכול להיות, מכלכלנים שעבר של ראשיים של קרן המדינה, המטבע הבינלאומי, דרך זוכה פרס נובל, זה שהמדינות ייתנו לה אינפלציה קצת, קצת לרוץ קדימה, ובדרך הזו הם ישחקו את אותם חובות שהם צברו במשבר של 2008-2009. זה לא קרה בכלל, ודווקא אז, למרות ההדפסה המסיבית, הסיבוב הראשון של 2008-2009, בשביל להציל את המערכת הפיננסית, לא גרמה לקפיצה של האינפלציה. ולא קרה את מה שקרה לרומאים ולמצרים ולגרמנים, ולא דיברנו, דיברנו רק קצת על הישראלים בשנות ה-80 של המאה הקודמת. למה בעצם? איך זה לא קרה דווקא בפעם הזו?
כן, קודם כל, זה מטורף להגיד, תהיה אינפלציה, חובות ישחקו, כי מה שקורה זה שעכשיו, כשיש אינפלציה, הבנקים מרכזיים מעלים את הריבית, והחובות הענקיים האלה, פתאום גובים יותר עלויות מימון, וזה מאיים, יש הסברים על איך אירופה עלולה להיקלע שוב למשבר חובות וכך הלאה. מה שקרה לאינפלציה שנעלמה זה שני דברים. אחד, בשנת 2001 סין הצטרפה לארגון הסחר העולמי, ובעצם נפרצו הסחרים של הסחר הזול, היא נהפכה למעצמה של ייצור שכוח אדם מאוד מאוד זול פרנס אותה. ויכולנו פתאום במקום, אתה יודע, פעם אנשים היו קונים מסור, נגיד, אתה צריך מסור בבית, היית קונה מסור במאות שקלים, עשוי מחומרים משובחים ויוצר על ידי גרמנים דייקנים, היית שם אותו בבית והיית משתמש בו כל החיים, וזהו. פתאום בסין הגיעו מסור, אני זוכרת את זה ממש מחנות כלי בית, אמרו לי, תקני מסור סיני, זה עולה 10 שקלים, ואם הוא יתקלקל הוא יישבר, כי הוא לא באיכות טובה.
תקני עוד אחד, לא
באיכות. תקני חדש, מה זה בעיה? עוד 10 שקלים, באמת, זה עלה ממש 10 שקלים. זה מאוד עזר לדכא את המחירים, יתר על כן, לסין פתאום היה המון דולרים, והיא קנתה בהם אגרות חוב של ממשלת ארצות הברית, כדי לחסוך את הכסף שהיא מרוויחה, והקנייה המסיבית הזאת של אגרות חוב עוד יותר הורידה את התשואות על אגרות החוב ואת הריביות הארוכות. דרך אגב, הסבר שנתן בזמנו אלן גרינספן, הנגיד האמריקאי, למה הוא נאלץ להוריד את הריבית בשנות ה-90 ובשנות ה-2000. אבל זה לא מסביר לאן נעלמה האינפלציה בזמן שהדפיסו כל כך הרבה כסף. זה היה אמור לעודד את הביקוש ולגרום למסה של ביקושים מצד צרכנים למוצרים ותאגידים יכולים לעלות מחירים. ואני חקרתי וחשבתי שבעצם יש קורלציה הפוכה מאוד מרשימה בין האינפלציה לבין האי שוויון החברתי הכלכלי בהכנסה. וההסבר הוא כזה, כשהכסף זרם לכלכלה, מי שהצליח להתאשר ממנה היו בעצם אנשים בעלי הון שהשתמשו באשראי הזול כדי למנף אותו ולייקר משהו אחר, לא בצל ולחם ונעליים, אלא לייקר נכסים כמו מניות, כמו אגרות חוב, כמו נדל"ן. אנחנו באמת רואים שבתקופה משנת 2000 ואילך הריבית יורדת, האינפלציה נעלמת, מה כן עולה? המחירים של הנכסים הפיננסיים ונדל"ן, לצורך העניין נדל"ן השקעות.
שזה גם סוג של נכס פיננסי בסך הכל.
נכון, נכון. ואנחנו רואים פה את המרוץ המטורף הזה אחר כך, עכשיו גם קריפטו ועוד כל מיני נכסים ונגזרים וכל מיני, הרי המציאו עד 2008 מכשירי השקעות הזויים כי היה כל כך הרבה כסף, רק להכניס כסף ורק לקנות את הדברים. אז האשראי הזול הזה לא נכנס לכיס שלי ושלך שאנחנו הולכים איתו למכולת, אז אנחנו לא הגברנו ביקושים. אנחנו רואים את הגרף של שכר העובדים, הוא נשאר ריאלית באותו מקום משנות ה-80 כמעט עד סוף שנות ה-2000, סוף העשור הקודם. אם הוא דורך במקום, אנחנו לא נקנה יותר, עוד יותר גרוע. בגלל שאין אינפלציה והריבית הייתה נמוכה, החסכונות לפנסיה התחילו להיאכל. כי לא היה אגח מובטחות וריביות גבוהות שאתה מפקיד את הכסף בבנק. ואז אנשים נזרים בצריכה, כי הם יודעים שהכסף שהם לא צורכים, הם יכולים לשמור אותו לפנסיה.
מה שאת אומרת בעצם זה שהפעולה הזאת של הדפסת כספים שהייתה אמורה להעלות את האינפלציה בדרך שאנחנו למדנו למדוד אותה, דהיינו מדד המחירים לצרכן, שהוא איזשהו מדד צריכה של אוכל ודברים לבית, בגלל אי השוויון, רוב הכסף בסוף זרם לבעלי יכולת, ובעלי יכולת עם עודפי הכספים שלהם קנו מניות, קנו אגרות חוב, קנו נכסים פיננסיים וקנו גם נדל"ן.
או שהם קנו מוצרי יוקרה שלא נכנסים במדד.
נדל"ן ומוצרי יוקרה, ושם באמת זה עלה, מטוסים עלו.
מטוס מנהלים לא נכנסים במדד המחירים לצרכן. ולכן גם אם הם התייקרו, גם אם היה ביקוש גבוה להם, אנחנו לא נראה את זה בנתוני האינפלציה, ובגלל זה אנשים בישראל במיוחד אומרים, המדד משקר, כי מאוד יקר לנו לחיות, אבל אנחנו לא רואים...
כן, העגבנייה זה נחמד מאוד, אבל בסופו של דבר שכר הדירה ומחיר הדירה חשובים לא פחות ואפילו יותר. למה פתאום הנוסחה הזאת היא עוד פעם עוברת איזשהו פיתול ומשתנה, ופתאום כן רואים במדדי הצרכן עלייה שנוגעת גם לסל הצריכה הסטנדרטי של מעמד ביניים ומטה?
מפני שמה שדיברנו עד עכשיו היה צד הביקוש. כלומר, מה צרכנים, אתה יודע, קוראים לזה גמישות. אם המחירים עולים, אני קונה יותר, אני קונה פחות, אם יש לי כסף בכיס, אני ארקנה יותר ואז המחירים יעלו. אבל למחירים יש צד של היצע. וכרגע יש לנו זעזוע מאוד קשה בצד ההיצע. זאת אומרת, רוסיה סגרה את הברזים, יש פחות נפט בעולם, פחות גז.
אז זה אנרגיה, זה קפיצה במחיר האנרגיה, ברור.
כן, וזה אין מה לעשות, אין. אם אין, אז המחירים עולים, כי מבקשים יותר ולצרכנים, משקי בית, מפעלים, אין יותר מדי ברירה, אלא לשנות את המחירים הגבוהים יותר. אותו דבר במזון, אנחנו יודעים על השיבושים בגלל הקורונה, בשרשרות
אספקה
בעולם.
זהו,
תראה, המון דברים חסרים.
השרשרות אספקה, אני פה קוטע אותך, כי סוף סוף נורא קשה להבין מה זה הסיפור הזה עם שרשרות אספקה. זה נשמע מורכב, ואז אתה אומר, רגע, אבל למה באמת זה גורם לכל כך הרבה צרות? מה אנחנו לא יודעים לעשות בלשים קונטיינר על אונייה מסין ולהביא אותה לאירופה שלא ידענו לעשות קודם? שמעתי הסבר שאיכשהו קצת פתח לי את את הראש. תראו, במהלך הקורונה מפעל שפתאום התרסקו לו לחלוטין המחירות, אז הוא הלך והוא השביט כמה מכונות. איזה מכונות הוא השביט? הוא השביט את המכונות הישנות. בסדר. ואחר כך מכונה התקלקלה, אז מה הם עשו? אז הם הלכו ולקחו איזשהו חלק מהמכונה הישנה שעומדת ממילא בפינה ולא עובדת, ולקחו את החלק הזה. וככה במשך שנה שלמה של קורונה, בעצם לא תקנו מכונות חדשות, לא הזמינו חלקי חילוף, הלכו ולקחו את החלקים מהמכונות הישנות, שהושבטו בינתיים, ואז פתאום הקורונה לא חלפה אמנם, אבל הביקושים התעוררו בבת אחת מחדש, והיה צריך לייצר יותר, ופתאום לא היה מאיפה לקחת את חלקים בשביל המכונות. המכונות הישנות שהושבטו בעצם לא עובדות, חלקים לא הזמינו, ואתה הולך ומגלגל את זה לחברה שמייצרת חלקים, אתה פתאום מבין שדבר כזה באמת יכול להיתקע למשך יותר משבועות וחודשים, אפילו כמה שנים, עד ששיווי משקל חדש של יצור ושל השבטה נוצר.
נכון, וגם עובדים, שאנחנו יודעים שהרבה אנשים לא רוצים לחזור לעבוד בעבודות הקודמות שלהם, כי לא משלמים להם מספיק, והם רוצים לחפש לעשות דברים אחרים בחיים, אז גם זה צוואר בקבוק, כמו המכונות, כי לייבור, כוח אדם זה תשומה מרכזית, שבבים שהזמינו למכוניות הפסיקו להזמין כי אף אחד לא קנה מכוניות, וכשחידשו את זה, מפעלי ייצור בטיוואן ובמזרח שעושים את השבבים אמרו, אנחנו כבר מילאנו את התור של הייצור בשבבים למכשירי אלקטרוניקה, כי זה מאוד מבוקש עכשיו, אז אתם תחכו. עכשיו, כל עיכוב כזה מתגלגל, הוא מתגלגל, הוא לא נעצר שם, יש ספקים ויש דילרים וכך הלאה, ואז כל פעם בחלק אחר שרשרת במכונה הזאת שמעבירה את המוצר מהפס ייצור ואלינו נתקע וגורם לתקיעות במכונות אחרות וחוזר חלילה. אז זה העניין אחד. ועניין שני שפשוט יש עכשיו תבועות באוקראינה וברוסיה שלא מגיעות לשוק, כי הרוסים צרים בעצם על אוקראינה, למרות שזה קציר החיטה עכשיו וקציר השעורה, אז יש פחות בשוק ממה שאפשר. עכשיו, מה בתגובה לזה עושות מדינות שמגדלות עודפי חיטה, כמו נגיד הודו או מצרים?
שומרות את זה לעצמן, כי חס ושלום לא יהיה לאזרחים שלהם.
הם לא מוכנות למכור, הם מעדיפות לשבת על החיטה, אפילו שלא ישתמשו בה, כדי לדעת שלא יחסר להם, כי אם שם תחסר החיטה, יפרצו מאומות. אנשים שהם חיים על חלקם חיים, על סף רעב, אם אין חיטה, אם באמת זה יסכן את חייהם, בניגוד אלינו, שאם הלחם יתייקר, אז אנחנו קונים עוגה.
לי נראה שהשורה התחתונה במונחים של מה אפשר ללמוד מכל הסקירה ההיסטורית הזו עד העת הזו, זה שבסופו של דבר תמיד כשאומרים לך שהכלכלה השתנתה ועכשיו זה אחרת, או החוקים הם לא מה שהיו, זה פשוט לא נכון. בסוף, 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 וזה לפעמים לוקח זמן, לפעמים הרבה שנים, לפעמים זה משנה צורה, אבל הכללים הכי בסיסיים של, של ערך של כסף, של ביקוש ושל היצע, ושל מחירים שיהיו צמודים לאיזה דבר מה הגיוני, בסוף, בסוף, בסוף זה מגיע, ואנחנו רואים את זה. מי קריפטו שאמרו שזה עולם חדש, ובסוף מסתבר שלא כל כך, והוא בכל זאת נענה לחוקי הביקוש וההיצע, דרך הבורסות שכמובן עלו יותר מדי, עד לפני חצי שנה וכן הלאה. מה המסר שלך, עם מה את היית רוצה שהמאזינים ילכו הביתה?
תראה, יש עכשיו דיון מאוד מאוד נרחב בשאלה מה יהיה אסור נגד האינפלציה, ומה אנחנו יכולים לעשות. א', אתה צודק גם שאנחנו לא יכולים להיות שעננים, ולחשוב ש... זהו, יותר, לא תהיה אינפלציה, אפשר לשפוך כמה כסף שרק רוצים ולא יקרה שום דבר, זה דבר אחד. מה לגבי הלאה? מההיסטוריה אנחנו יודעים שכדי לטפל באינפלציה שהיא מחלה מאוד כואבת, צריך תרופה מאוד כואבת, ב-1980 העלו את הריבית, יצרו מיתון ואז האינפלציה ירדה ובעצם נעלמה להמון המון שנים. השאלה אם זה מה שיקרה עכשיו, או שאם אנחנו מחווה אתה כלכלית והאינפלציה לא תלך, שזה אסון עוד יותר גדול. ואני חושבת שזה דבר מאוד מאוד מפחיד. המסקנה מזה היא תמיד שיש מחיר לכל דבר. אתה רוצה להיפטר מאלף, אתה מקבל את בית וכך הלאה.
תודה רבה. דפנה מאור.
תודה.
שלום לדניאל שמיל.
שלום איתן.
כתב הרכב שלנו, כמו שאתה יודע, יש לי סימפתיה לנושא של מכוניות חשמליות, אז הנה בחצי שנה, השנה האחרונה, למדנו שיש דבר כזה, התחלנו לנסוע על מכוניות חשמליות, אנחנו סובלים מחרדת טווח ומהיעדר תשתיות ומספר מאוד מאוד נמוך של תחנות הטענה שבאמת פועלות ולא תקולות או שיש בהן תור. והנה בא עכשיו... כמה חברות מכמה תחומים של סביב הרכב, ומביאות לנו טכנולוגיה חדשה לחלוטין, מימן. מסעית כן. שמונעת במימן, אז עוד לא הצלחנו אפילו להתמודד עם החשמל, אנחנו צריכים עכשיו להתחיל גם ללמוד ולהכיר וגם לאמץ טכנולוגיה שלישית?
זה לא סתם שהמימן הזה מגיע במסעית, כי חשמל זה טכנולוגיה שלא כל כך מתאימה למסעיות, לפחות לא בצורה הנוכחית שלו, למרות שגם אותן מסעיות מימן, בסוף המנוע יהיה חשמלי. השאלה היא איך אתה עוגר את האנרגיה. אם זה בסוללה גדולה וכבדה, זה יבוא החשבון המטען. אתה תוכל פשוט לסחוב פחות במסעית שלך, ואולי להרוויח, זה יהיה פחות כדאי כלכלי. ואז גם עמדות טעינה למסעית, תחשוב כמה זמן מסעית צריכה להיות מחוברת לעמדה כזאת, אפילו אם היא מהירה, כדי להיטען. אז מימן יכול להיות פתרון, יש לזה גם יתרונות אחרים. החיסרון הוא שקצת כמו החשמל היום, זה לא שאנחנו מונעים את הזיהום, אנחנו פשוט מסיטים אותו.
בוא נעשה סדר קצת בשביל המאזין. ברגע שיצאת לדרך עם מיכל של מימן, אתה לא מזהם יותר מאותה נקודת רכב. הכימיה שנמצאת שם הופכת את המימן לאנרגיה, האנרגיה מפעילה מנוע חשמלי, אז בעניין הזה זה מכונית חשמלית, ומה שנפלט זה אך ורק מים, שבמזג האוויר הישראלי מתאדים כמו המים של המזגן. אבל בשביל לייצר את המימן, ותמשיך מפה.
באמת מה שאתה מתאר זה מה שכל יצרני הרכב וכל אנשי הגרינווש למיניהם אומרים שכן, זה לכן מימן זה אופטימלי. אבל מימן פשוט לא נמצא בטבע במצב הטבעי שלו. אנחנו מוצאים אותו במים, אבל אנחנו לא מוצאים מולקולות מימן ככה. אז מה עושים? אז לוקחים את המים האלה ומפרקים אותם, אז בעצם כל האנרגיה שמשתחררת כדי להניע את המנוע החשמלי במכונית, הגיעה ממקום אחר, ממקום, זאת האנרגיה שנדרשה כדי לפרק את המים וליצור את המימן.
ובסוף אני צריך את הגז טבעי ממילא, או שאני מייצר חשמל כדי להטעין את הטסלה, או שאני מייצר אותו לריאקציה כימית בבית זיקור כדי לייצר את המימן. אז חזרנו לאותה נקודה פחות או יותר.
פחות או יותר, למרות שבאמת המסנגרים על המימן אומרים בצדק שמימן דורש פחות כבר, אם אתה אותה כמות אנרגיה שהצורה במימן, נדרש הפחות גז טבעי, ולכן הזיהום הוא קצת יותר קטן. האידיאל הוא, כמו ביצור חשמל, זה להגיע למקורות מתחדשים. אם אפשר לייצר מימן, מה שנקרא מימן ירוק, בעזרת אנרגיה מתחדשת, בעיקר השמש בארץ, זה יהיה אופטימלי, אבל הדרך לשם ארוכה מאוד.
מה יש לנו בעצם? מגיעה מסעית ראשונה בישראל, שיתוף פעולה של יבואן רכב יחד עם בתי הזיקוק וחברה קמעונאית סונול, נדמה לי. אז מה, אנחנו נראה בתחנות סונול עכשיו גם, אני לא בטוח שבתחנות סונול יש עמדת טעינה חשמלית, אבל תהיה ליד העמדות של הדלק גם עמדת מימן?
לסונול יש חברת טעינה משלה, בשם סונול EVI, שהיא לא גדולה, אבל הם כן מקימים יותר ויותר עמדות טעינה מהירות בתחנות של סונול.
מעולה.
התחנה הראשונה והיחידה בשלב הזה למימן תוקם באזור חיפה, סונול קוראת לזה תחנת מולטי אנרגיה, יש שם גם מימן וגם תחנת טעינה מהירה, אבל עדיין סולר ודלק לכל המכוניות הרגילות יותר שנעות פה על הכביש. בהמשך המטרה היא כן ליצור רשת של תחנות מימן שאפשר, ההובלה שלו היא קצת שונה כי הוא דחוס, אבל אפשר להוביל אותו ולאחסן אותו בתחנות דלק, ולפחות בעולם רואים שגם הסיכון לפיצוץ או לזיהום הוא הרבה יותר קטן.
זהו, זה, אתה יודע, אתה מכיר את השלט של אסור להיכנס עם רכב גז, נניח לחניון באזריאלי, יש שלט כזה בולט, אז מה יהיה עם ה... זה גם כן גז, גז דליק, אפילו מאוד דליק.
נכון, הוא מאוד דליק, אבל הוא מתפזר במהירות אדירה כי הוא קל. אז דווקא הסכנה שלו לעומת גפם, כמו בזה, היא קטנה יותר. זה לא ימנע היסטריה ציבורית, ולא ימנע כל מיני שלטים בכל המקומות, אני בטוח, אבל צריך לומר שמימן, בטח בשלב הראשון, יהיה בעיקר לכלי רכב כבדים. אנחנו לא מדברים רק על מסעיות, מדברים על מעבר לאוניות שיעבדו על מימן, אולי אפילו יעצרו את המימן הזה ממש אגבי האונייה, כלומר זה מתאים לכל אותם כלי רכב שסוללה פשוט גדולה מדי עבורם, אי אפשר ליצור סוללה גדולה מספיק, ולהניע אותם.
לסיום, שאלה לצורכי סקרנות, האם יש יצרן רכב רגיל, מכוניות נוסעים, שכבר מייצר מכונית מימן? אני יכול מטויוטה או מג'נרל מוטורס לקנות מודל כזה?
אתה יכול לקנות במקומות מאוד מסוימים, וליתר דיוק לעשות ליסינג, גם יונדאי, גם טויוטה, וגם אחרות באמת עושות, יש להם מכוניות מימן לניסוי, גם להונדה, אבל הבעיה היא קצת כמו שהיה עם החשמל עד לא מזמן, זה הביצה והתרנגולת. אם אין לך תשתית, אין לך תחנות דלק, שבין אתה יכול לתדלק את הנוזל הזה, לא יהיה לך הרבה מה לעשות עם מכונית המימן שלך.
יפה, טוב, אנחנו נמתין עדיין קצת עם המכונית החשמלית, לפני שנדלג למימן או לקור האטומי, שאולי זה יהיה התחנה הסופית. דניאל שמיל, תודה רבה.
תודה לך, איתן.
זהו, זו התוכנית להיום, תודה לשני אבירם שהקליטה אותי פה, תודה למאיה בן ניסן שעורכת את התוכנית. אל תשכחו את האירוע שלנו ברביעי, מעניין אתכם בטוקהאוס בתל אביב, שעה 7:30, ובכל מקרה אנחנו נתראה גם מחר, להתראות.